שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ל"ו, ואנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. המשנה אמרה שאם היו שניהם, שני השברים שהזיקו של איש אחד, אז במקרה כזה שניהם חייבים. אמר לי ושאל רבה מהעיר פרזיקה לרב אשי את השאלה הבאה. שמע מינה, האם ניתן להסיק מלשון המשנה ששניהם חייבים, ששברים תמים שהזיקו, אם רצה הניזק מזה הוא גובה, ואם הוא רצה מזה הוא גובה? כך שאם עבד האחד, קם חברו במקומו, ויכול הניזק לגבות את החוב ממנו? והרי קשה להסביר כך, שהרי רק השור התם שהזיק הוא זה שהשתעבד לתשלום הנזק. ענה לו על כך רבשי, אחא במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, במועדין. כך שסוף סוף המזיק משלם מעלייה, דהיינו מהנכסים שלו. ולפיכך, כל נכסיו אחראין לפיראון, ובכלל נכסיו כל אחד מהשברים. מה כשעליו רבה מפרזיקה, היא המשנה מדברת במועדין, אימא, תאמר, כיצד תסביר את הסיפה של המשנה שאמרה, היה אחד גדול ואחד קטן, הניזק אומר, הגדול הזיק את שורי, והמזיק אומר לו, לא קחי, אלא הקטן הוא זה שהזיק את שורך, ואמרה על זה המשנה, מוציא מחברו עליו הראיה. עד לכאן הציטוט של הסיפה, ושואל רבה מפרזיקה, אי כדבריך, שבמועדין מדובר, מהי נפקא לימיני? מה ההבדל בין טענת הניזק לטענת המזיק? הרי סוף סוף, כיוון שמדובר על נזק של שור מועד, דמי תורה מעל יבי לשלומי. המזיק צריך לשלם את מלוא הנזק שנגרם לשור. אמר לי, עונה לו רבשי, אכן חייבים להעמיד שהסייפה מדברת בתמין, ולכן יש הבדל בין טענת הניזק לבין טענת המזיק, והרישה של המשנה מדברת במועדין. אמר לי, שואל רב אחא סבא לרבשי, אבל אי אתה מעמיד את הרישה של המשנה במועדין, מתעוררת במשנה בעיה לשונית. שהרי המשנה אמרה חייבים, אבל בעצם חייב גברה מבעילי. הלשון שהתנא היה צריך לומר, שהמזיק שהוא בעל השברים הוא זה שחייב. ותו, ועוד קשה מבחינה לשונית, מהי מדוע נקטה המשנה את הלשון שניהם? הרי החיוב הוא על הבעלים שהוא אחד ולא על השברים שהם שניים. אלא מכוח השאלות האלה, דוחה הגמרא את תשובתו של רבשי שהרישה של המשנה דיברה במועדין, ולעולם תאמר שהמשנה דיברה בתמין. ואל תדייק כפי ששאל רבה מפרזיקה שמזה שאמרה המשנה שניהם חייבים, לכאורה ניתן היה לדייק שמאיזה שירצה מהשברים יגבה את חובו, אלא נקטה המשנה שניהם חייבים כדי להשמיע לנו שרק כל זמן ששניהם בפנינו יכול הניזק לגבות את חובו, אבל במקרה שעבד אחד מהם אז הוא לא גובה את חובו. ומשנתנו בשיטת ורבי עקיבא היא דאמר שהמזיק והניזק שותפים נינו, הם שותפים בגופו של השור המזיק, כך שבמידה שעבד השור המזיק, לא יכול הניזק לגבות את חובו. ותמה שאמרה המשנה שניהם חייבים, שדווקא במצב דאיתנו לתרוויו, ששני השברים נמצאים בפנינו, אז הניזק יכול לגבות את חובו, דלא מצי מדחילי. כי אז המזיק לא יכול לדחות אותו. אבל במקרה שלאיתנו לתרוויו, שאחד השברים עבד ולכן שני השברים לא נמצאים בפנינו, במקרה כזה, מצי אמר לי, יכול המזיק לומר לניזק, היות הוא מדובר פה על שברים תמים, זיל אייטה ראיה דהי תורה אזקה אחווה שלם לך. לך תביא ראיה שהשור שבפנינו זה שגרם לך את הנזק, ואז אני אשלם לך את הנזק מגופו של השור. וזה דווקא לשיטת רבי עקיבא, שאמר שהמזיק והניזק שותפים בשור המזיק מרגע הנגיחה. אבל לשיטת רבי ישמעאל שאמר, שמרגע הנגיחה המזיק הוא בעל חוב כלפי הניזק והוא צריך לשלם לו על הנזק, הרי שגם במקרה שעבד השור האחד, לא איבד הניזק את זכותו לגבות את הנזק. בשעה טובה הדרן הלך פרק המניח ואנחנו מתחילים את פרק רביעי. אומרת המשנה, שור שנגח 4 ו-5 שברים זה אחר זה. ואומר רשי שבכולן הוא עדיין היה נחשב לשור תם, כך שהוא צריך לשלם את הנזק מגופו בלבד. ושואל רשי, כיצד ייתכן? ששור שנגח 4 ו-5 שברים עדיין יהיה שור תם? כגון עונה רשי, שראה השור הזה שור ונגח אותו, וראה השור ולא נגח אותו, וראה השור ונגח אותו, ואחר הנגיחה השנייה, הוא ראה פעמיים או 3 פעמים שור ולא נגח אותם. שבמקרה כזה הוא עדיין נחשב שור תם, כי שור לא נעשה מועד, אלא אם כן הוא נגח 3 נגיחות, ב3 שברים שהוא ראה באופן מסודר, דהיינו או כסדרם אחד אחרי השני, או שלא כסדרן, אבל באופן כזה שניתן למצוא דפוס מסוים, למשל שהוא נוגח לסירוגין שווין. אז בשור התם שלנו מדובר שהוא ישלם חצי נזק, תחילה לאחרון שבהם שהוא נגח, ואם יש בו מותר, שלאחר תשלום החצי נזק לאחרון נשאר עודף, אז הוא יחזיר לזה שהוא נגח לשלפניו. ואם עדיין יש בו מותר, אז הוא יחזיר לשלפני פניו, כך שהאחרון אחרון נזכר, אלו דברי רבי מאיר. ונתאר את הדברים בצורה סכמטית. וכדי לפשט את הדוגמאות, נשתמש במקרה שהמשנה תביא בהמשך. שור תם נגח מספר שברים, כאשר השווי שלהם שווה. השור התם שווה 200, והשברים שהוא נגח שווים 200, והנבלה של השברים לא שווה כלום. ואמר רבי מאיר, שהשור האחרון שננגח, גובה את חצי הנזק משווי השור הנוגח. ואם נשאר שווי כספי בשור הנוגח, אז הוא ישלם את הנזק שנגרם למי שננגח לפניו. וכן הלאה, עד שלא יישאר שווי ממוני בשור הנוגח. ולכן אמר רבי מאיר, שהאחרון אחרון מבין השברים שניזוקו, נזכר, הוא יוצא מורווח ראשון. רבי שמעון חולק על רבי מאיר ואומר, שור שווה 200 שנגח לשור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום, זה נוטל מנה וזה נוטל מנה. אם חזר ונגח שור אחר ששווה 200, האחרון נוטל מנה, ושלפניו זה נוטל 50 זוז וזה נוטל 50 זוז. ואם חזר השור ונגח שור אחר ששווה 200, האחרון נוטל מנה ושלפניו 50 זוז, ושניים הראשונים נוטלים כל אחד דינר זהב. ומסביר רשי, רבי שמעון סובר כשיטת רבי עקיבא שהניזק והמזיק שותפים בשור שנגח. ולכן הדין בהתחלה זה נוטל מנה וזה נוטל מנה. ולאחר מכן, כאשר חזר ונגח שור השותפים הללו שור אחר ששווה 200, אז בעל השור שננגח אחרון נוטל מנה, שזה חצי הנזק שמגיע לו, והסכום הזה יורד מכל אחד מהשותפים בשור. כך ששלפניו, שזה הניזק הראשון, נוטל 50 זוז משווי השור, וזה, דהיינו, הבעלים המקורי, גם הוא נוטל 50 זוז מהשור. ובשלב הזה, כבר שלושה אנשים שותפים בשור. אז כאשר חזר ונגח השור, שור אחר ששווה 200, הבעלים של השור האחרון שננגח, נוטל מנה, שזה חצי הנזק שמגיע לו, מגופו של השור התם שנגח, וסכום המנה הזה יורד בהתאמה מכל אחד משלושת השותפים. כך שהניזק השני נשאר לו שווי של 50 זוז בשור, ושניים הראשונים, שזה הניזק הראשון והבעלים המקורי, לכל אחד מהם יש דינר זהב בשור. שווה ערך ל-25 דינרים כסף. ושוב נעבור על הדברים בצורה ויזואלית. רבי שמעון סובר כרבי עקיבא, שמרגע הנגיחה, הניזק והמזיק הופכים להיות שותפים בגוף השור הנוגח. ולכן, שור תם שווה 200, שנגח שור אחר ששווה 200 ואין הנבלה יפה כלום, מתחלקים הניזק והמזיק בשווי השור התם. ואם חזר ונגח שור השותפים שור אחר ששווה 200, אז בעל השור האחרון נוטל מנה מגופו של השור הנוגח, שזה חצי הנזק שמגיע לו, וערך המנה הזה יורד מהחזקת השותפים שהם בעלי השור, כך שלכל אחד מהם נשאר 50 זוז משווי השור. ובשלב הזה כבר יש לנו שלושה שותפים בשור, אז אם הוא חזר ונגח שור אחר ששווה 200, בעל השור האחרון גובה מגופו של השור התם חצי מהנזק שנגרם לו, שזה 100 מנה, מה שגורם שהשווי הכספי שהיה לבעלי השור המזיק קטן ב-50%. כך שהניזק שלפניו כבר לא מחזיק שווי של 100 אלא שווי של 50, והניזק הראשון והבעלים של השור מחזיקים כל אחד דינר זהב, שזה שווי כספי של 25 זוז. ושואלת הגמרא, מתניתין מני? רבי מאיר שהוזכר במשנה כשיטת מי הוא סובר, דלא כרבי ישמעאל ודלא כרבי עקיבא, הוא מפרט את הגמרא, שהרי אי רבי מאיר סובר כרבי ישמעאל דאמר, שבעלי השור המזיק נחשבים כבעלי חובות נינו ביחס לניזק, היי, זה שאמר רבי מאיר אחרון אחרון נזכר, זה לא נכון, שהרי אי ראשון ראשון נזכר מבעלה, זה מה שהוא היה צריך לומר, ודווקא הניזק האחרון הוא זה שיפסיד, שהרי אין הניזק הראשון שותף בשור שתהיה שמירתו עליו שהוא יתחייב בנזקיו. דהיינו, אם רבי מאיר היה סובר כרבי ישמעאל, שברגע הנגיחה בעל השור הנוגח מתחייב חוב כספי לבעל השור הניזק, אז רבי מאיר לא היה צריך לומר שאחרון אחרון נזכר. שהרי להפך, ראשון ראשון נזכר הוא היה צריך לומר. כי בנגיחה הראשונה, הניזק הראשון זכאי לקבל את נזקו מגוף השור התם. ובמידה ונשאר שווי כספי בשור התם, אז בנגיחה השנייה, יגבה בעל השור הננגח את מה שמגיע לו מגוף השור התם. ואם לא נשארת יתרה כספית בשווי השור הנוגח, אז יפסידו בעלי השברים שהוא ינגח לאחר מכן. ומצד שני, אי רבי מאיר כרבי עקיבא הוא סובר, דאמר תורה דשותפי הוא, שמרגע הנגיחה השור עופר להיות בבעלות משותפת של הניזק והמזיק, היי, אז זה שאמר רבי מאיר שבמידה ויש בו מותר בשור הנוגח, הפכנו דף, אז הדין שהוא יחזיר לשלפניו את כל חצי נזקו ושלפני לפניו יפסידו? והרי היות שלשיטת רבי עקיבא כולם שותפים בשור, אז לכולם מבעלי, הוא היה צריך לומר שבמידה ונשאר כסף בשווי השור הנוגח לאחר שהאחרון קיבל תשלום, צריך להחזיר לכל אחד מהשותפים שהם הבעלים של השור שנגח באופן יחסי לחלקו בשור. זאת אומרת, שאם רבי מאיר סובר כרבי עקיבא, שהשור שנגח את השור האחרון הוא שור בבעלות משותפת של הבעלים המקורי ושל בעלי השברים שננגחו, אז לאחר שבעל השור האחרון גובה מהשור הנוגח מחצית מהנזק, במידה ויש מותר עודף בשווי השור הנוגח, אז הוא לא חוזר רק לשור שננגח לפניו, אלא באופן יחסי לכל בעלי השור, שזו בעצם דעת רבי שמעון במשנה. אז כדעת מי סובר רבי מאיר? עונה על כך, אמר רבא, לעולם רבי מאיר כרבי ישמעאל הוא סובר. דאמר שהמזיק והניזק הם לא שותפים בשור, אלא בעלי השור, בעלי חובות נינהו, על הנזק שהשור שלהם עשה הם נחשבים כבעל חוב ביחס לנזק. ודקש הלך, ומה שהקשית על כך, מדוע רבי מאיר אמר, אחרון אחרון נזכר, והלא ראשון ראשון נזכר מבעלי, זה מה שהוא היה צריך לומר, אך במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, כגון שתפסו נזק לשור כדי לגבות ממנו את חובו, ובגלל זה, ונעשה עליו כשומר שכר לנזקין. הוא מסביר רש"י שהוא נחשב כשומר שכר, כי השכר שהוא מקבל מגולם בכך שהוא יכול לגבות את חובו, והוא לא מפחד שהבעלים המקורי של השור יבריח אותו. כך שהניזק הראשון תופס את השור, ועל ידי כך הוא הופך להיות הבעלים של השור. ולכן כאשר השור נוגח שור אחר, והניזק השני תופס את השור, כל החלק שהיה שייך לניזק הראשון בשור, אחראי לתשלום הנזק שנגרם לניזק השני. וכאשר השור ממשיך ונוגח שור נוסף, התשלום עבור הנזק ייגבה מהחלק של הניזק השני שהוא היה הבעלים של השור כשומר שכר. ועל מציאות כזו אמר רבי מאיר שאחרון אחרון נזכר, שהרי הניזק האחרון גובה מהשור הנוגח את חצי הנזק שנגרם לו, שזה בעצם החלק שעבר מהניזק הראשון לניזק השני אליו. מקשה על כך הגמרא, אי הכי, אם כך אתה מסביר, אז מדוע אמר רבי מאיר שאם יש בו מותר יחזיר לשלפניו, והרי יחזיר לבעלים מבעלי, שהרי במידה ולאחר שהניזק האחרון גבה את חצי נזקו, יתרת שווי השור לא עוברת לנזקים הקודמים, אלא לבעלים המקוריים של השור. עונה על כך אמר אבינה, הכי קטני, כך צריך להסביר את דברי רבי מאיר לאור הסברו של רבא, שהמילה מותר לא מתייחסת לשווי השור הנוגח, אלא הכוונה שאם יש בו מותר בנזקיו, אז יחזיר לשלפניו. מסביר רש"י, כגון שהיה נזקו של הרביעי מרובה משל החמישי, כגון שהשור של הרביעי היה שווה מנה, כך שיש לו מהמזיק לקבל חצי מנה, ושל החמישי היה שווה 50 זוז, אז אין לו לקבל מהמזיק אלא דינר זהב בלבד, שזה 25 זוזים. ועל זה אמר רבי מאיר, שהאחרון יחזיר דינר זהב לשלפניו, וכן כולם, במידה ונזקו של הראשון יותר על של האחרון. זאת אומרת, רבי מאיר דיבר על מציאות שיש מותר בנזקיו. דהיינו, שהנזק שנגרם לניזק ולכן הוא תפס את השור, גדול מהנזק שגרם השור תחת אחריותו לניזק אחר. כך שאם הניזק האחרון היה שווה 50, הוא גובה את חצי הנזק, שזה 25 זוז. והסכום הזה יורד מהחלק של הניזק שלפניו, שהוא הבעלים של השור, כשומר שכר לנזקין. כך שאם השור של הניזק הקודם היה שווה 100, והוא אמור היה לקבל חצי מהנזק, דהיינו 50, הוא יקבל עכשיו 25 זוזים. והסכומים שקיבלו הניזק האחרון והניזק שלפניו, יורדים מחלקו של הניזק שהיה לפניהם שתפס את השור, כך שאם השור שלו היה שווה 200, והוא אמור היה לקבל 100, שזה חצי נזק, הרי שבסופו של דבר הוא יקבל 50. כי סך הנזקים שנגרמו תחת אחריותו היו בשווי של 50. הוא מביא הגמרא סייעתא להסברו של רבא על פי ההסבר של רבינה, וכן כי עתה כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן שהמשנה נאמרה כשיטת רבי ישמעאל, ומשום פשיעת שומרים נגעו בה, שכל נזק תפס את השור והפך להיות בעליו, וכל אחד מתחייב בתורו על נזקי השור משום שהוא פשע בשמירתו. מקשה על כך הגמרא, במה יוקימת? באיזה אופן העמדת את משנתנו? כרבי ישמעאל? יחי, אם כך, אימה תאמר, כיצד תסביר את הסיפה של המשנה, שרבי שמעון אומר, שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום, זה נוטל מנה וזה נוטל מנה. ואם חזר השור ונגח שור אחר ששווה 200, אז האחרון שנגחו בו נוטל מנה, ושלפניו זה נוטל 50 זוז וזה נוטל 50 זוז. ואם שוב חזר ונגח שור ששווה 200, אז השור האחרון נוטל מנה, ושלפניו נוטל 50 זוז, והשניים הראשונים, כל אחד מהם נוטל דינר זהב, שזה שווי של 25 זוז. והלא כבר הסברנו, ששיטתו של רבי שמעון, הטען, היא בהכרח מובילה אותנו, שזה כשיטת לרבי עקיבא, דאמר, שהסיבה שהבעלים הראשון וכל שאר הנזקים מקבלים גם הם תשלום, זה מפני שברגע הנגיחה, תורה דשותפיו. השור הפך להיות בבעלות משותפת של הניזק והמזיק. וכי ייתכן לומר שהרישה של המשנה היא כשיטת רבי ישמעאל והסעיפה של המשנה כשיטת רבי עקיבא? אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, אין, אכן הרישה של המשנה כשיטת רבי ישמעאל והסעיפה כשיטת רבי עקיבא. דהה אמר לשמואל לרב יהודה, שיננה, שזה כינוי חיבה שהוא אמר לתלמידו, שנון שכמוך. שבוק מתניתין, תעזוב את המשנה, אל תתרח להעמיד את המחלוקת של רבי מאיר ורבי שמעון כשיטת אחד מהתנאים, או כשיטת רבי ישמעאל, או כשיטת רבי עקיבא. אלא, ותה בתראי, בוא אחריי, כפי שאני פירשתי, שהרישה של המשנה כשיטת רבי ישמעאל, והסיפה של המשנה כשיטת רבי עקיבא. וממשיכה הגמרא, ומביאה סוגיה אחרת, שבהמשך התברר הקשר למשנה שלנו, תננתם. שנינו שם במשנה בדף צדיק. התוקע לחברו, ומביא על כך רשי שני פירושים. פירוש ראשון, שהוא תקע לחברו מכה פיזית כנגד אוזנו. פירוש שני מביא רשי, שלא מדובר על מכה פיזית, אלא על נזק באמצעות קול, דהיינו שהוא תקע לו תקיעה ממש. הדין במקרה כזה, שמלבד תשלום של צער ונזק וריפוי שהוא צריך לתת לו במידה וישנם, הוא נותן לו תשלום של סלע עבור דמי בושתו. זו דעתו של תנא קמא. רבי יהודה חולק ואומר משום רבי יוסי הגלילי, שהסכום של הבושת הוא לא סלע, אלא מנה, דהיינו, מהזוז. הוא מספר את הגמרא, ההוא גברה, אותו אדם, דתקע לחברי. ומעיר רשי שהיות שמדובר על דיון שהתקיים בבבל, אז צריך לומר שהניזק תפס מרכוש המזיק, שאם לא כן, לא מובן המשך הדיון שהרי אין דנים דיני כנסות בבבל. ומספר את הגמרא ששלחי רב טוביה בר מתנה לאותו הניזק לקמי לפני דרב יוסף כדי לשאול אותו לאיזה סוג מטבע התכוון תנא קמא. האם סלע צורי התנן, האם התנא התכוון שמדובר על סלע צורי שעשוי הכסף טהור והשווי של הארבעה זוזים, או סלע מדינתנן, או שתנא קמא התכוון למטבע סלע מקומית שערכה שמינית מאשר סלע צורי. אז אם סלע צורי שווה ארבעה זוזים צורי, סלע מדינה ששווה שמינית ממנו יהיה שווה לחצי זוז צורי. וכאן מגיע הקשר לסוגיה שלנו. אמר לי, ענה לו רב יוסף לאותו ניזק, תניתוע, שנינו את התשובה לשאלתך במשנה שלנו. שהרי אמרה המשנה בדברי רבי שמעון, שהניזק האחרון נוטל מנה, והניזק שלפניו נוטל 50 זוז. ושניים הראשונים, שזה הניזק הראשון והבעלים המקוריים של השור, כל אחד מהם נוטל דינר זהב. ומכאן מוכיח רב יוסף, ואיסל כדעתך, אם היה עולה על דעתך לומר. תני תנה, שהתנה שאמר סלע התכוון לסלע מדינה, אז אם כך, ניפלוג וניתני עד תריסר וסלע. יכול היה התנה להמשיך ולשנות במשנתנו מקרה נוסף, שחזר ונגח השור לשור אחר שווה 200, ואז האחרון נוטל מנה, ושלפניו 50 זוז, ושלפניו נוטל דינר זהב, שזה 25 זוז צורי, ואז השניים הראשונים, שהם הבעלים והניזק הראשון, נוטלים כל אחד 12 דינר וסלע מדינה, שהרי השווי של סלע מדינה זה חצי דינר. ומזה שהתנה לא המשיך למקרה הזה, שמע מינה, שכאשר אמר התנא את המילה סלע, הוא לא התכוון לסלע מדינה. ולכן הוא לא המשיך ושנה את המקרה הנוסף, כי אז הוא היה צריך לומר שהשניים הראשונים, כל אחד מהם מקבל 12.5 דינרים. והנחת היסוד של רב יוסף, שהתנא לא מביא בדוגמאות חצאי מטבעות. אבל אם התנא היה מתכוון לסלע מדינה, אז הוא כן יכול היה להמשיך למקרה הבא, שאז כל אחד מהשניים הראשונים היה מקבל 12 זוזים צורי, ועוד אחד סלע מדינה ששווה בערכו לחצי זוז צורי. אמר להניזק לרב יוסף, אין הוכחה מדבריך, כי האם התנא כי רוך לליטני ולייזיל? האם הוא צריך לומר את כל הדוגמאות האפשריות כמו רוכל שמכריז על סחורתו? ואם כן, חזרה השאלה, מה יהווה עלה? למה התכוון תנא קמא שאמר שתשלום דמי הבושת הוא בשווי של סלע? מספרת הגמרא שלבסוף פשטוע, פשטו תשובה לשאלה זו, מהא דאמר רב יהודה אמר רב, שכל כסף האמור בתורה, הכוונה לכסף צורי, ושל דבריהם, דהיינו כל כסף שאמור בדברי חכמים, לדוגמה במשנה שהוזכרה, הכוונה לכסף מדינה. בעקבות כך, אמר לי, ההוא גברה, אותו אדם שניזק מהתקיעה באוזנו לרב יוסף, הועיל ופלגה דזוזה הוא, לא באינה. הועיל והסכום שאותו אדם שתקע באוזני חייב לי, הוא סכום זניח של חצי זוז מדינה, זה בושה בשבילי לגבות את הכסף הזה ממנו, ואני מעדיף שנית ולעניים, אני אתן את הכסף הזה לעניים, אבל לאחר זמן, הדר חזר ואמר לי אותו אדם לרב יוסף, נית וניה עליי, איזיל ועברי בנפשי. תן לי את חצי הזוז, ואני אלך ואקנה בו דבר כדי לזון את נפשי. אמר לו רב יוסף, כבר אי אפשר להתחרט, כבר זכו בעניים. ואף על גב, דליק העניים האכל, למרות שאין כאן בפועל עניים, ענן יד עניים ענן. רב יוסף היה גבאי צדקה, וגבאי צדקה נחשבים כידם של העניים, ולכן הוא זכה בכסף עבורם. והמקור לכך, דאמר רב יהודה אמר שמואל, יתומים, הפכנו דף, אינם צריכים פרוסבול. שבשונה מאדם רגיל, שכדי שהשביעית לא תשמט את חובותיו, הוא צריך למסור את שטרותיו לבית דין, וזה גופו של פרוסבול, שרשום שם, מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינים, את החובות שלי כדי שתגבו אותם עבורי. יתומים לעומת זאת לא צריכים לעשות פרוסבול, כי בית הדין נחשבים כאדם של היתומים, מפני שהם מטפלים בענייני היתומים, ולכן, גם ללא פרוסבול, שביעית לא משמטת את חוב היתומים. וכן תני, וכך גם שנה רמי בר חמה בברייתא, היתומים אינם צריכים פרוסבול, מפני שרבן גמליאל ובית דינו, שהם היו בית דין חשוב בזמן שנשנתה הברייתא, אביהן של יתומים היו. וכשם שבית דין פועלים עבור היתומים, כך גם גבי הצדקה פועלים עבור העניים. הוא מסיים את הגמרא בסיפור. חנן בישה, שהיה מפורסם כאדם רע, תקע לילה הוא גברה. הוא תקע באוזנו של איש אחד. עתה לקמי, בא חנן בישה לדיון לפני דרבונה, אמר לו רבונה, זיל הבלי, לך תשלם לאותו אדם פלגה דזוזה. חצי זוז. הוא מספר את הגמרא, שהבלי לחנן בישה זוזה מרחה. זוז שהייתה פחותה צורתו. דהיינו שהצורה שחקוקה על גבי המטבע הייתה שחוקה, וזה גרם שלא הווה משתקילי, שהוא לא היה יכול להוציאו או להשתמש באותו זוז. אז מה עשה אותו חנן בישה? תקע ליחרינה, תקע לאותו אדם תקיעה נוספת, כך שהוא יתחייב עוד חצי זוז ויהב עניאלי. ואז הוא נתן לו את מלוא הזוז השחוק כתשלום עבור הבושת של שתי התקיעות. עד לכאן דף למד וו.